ימות יוסף לכל אחד, לכל הדור ההוא, דור הולך ודור בא. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. תשימו לב לפסוק. בשביל פרות וירבות, לא צריך מספיק את המילה פרו, נכון? נכון? פרו בעצם. מה כתוב כאן? פרו וישרצו. וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. רש"י מבחין בריבוי הזה, מה זה? מה זה וישרצו? מי משריץ בדרך כלל?
חיות.
לא, בעלי חיים שמתראים כמו דגים, דברים כאלה, מיליונים של ביצים או משהו. מה זה המילה ישרצו? בני אדם הם בני אדם, הם לא שרצים. אני אומר רש"י במקום. למה כתוב בתורה וישרצו? שהיו יולדות שישה בקרס אחד. שישה בקרס אחד. היום, בעולם המודרני, זה ידוע שאפשר להוליד באופן אמיתי. שישה, והיו כבר שילדו שישה. תאומים, שלישיות, רביעיות, חמישיות, זה דבר כמעט בשגרה היום. אז שישה בקרס אחד. זאת אומרת, כל לידה זה שישה ילדים. תקחו בחשבון, נניח, כמה לידות יש אישה שלה ללדת בחייה. גיל ה... בדרך כלל נאמר, מגיל 18 עד גיל 40 בערך, 40 וכמה. כל שנה ילד כמה זה? כל שנתיים. קצת מנוחה.
כל שנתיים...
נניח,
כמה?
11?
11?
מה פתאום? מה פתאום? 11 ילדים. מה פתאום? מגיל
18.
כל שנה, מ-18 עד 40, כמה יש?
ילד אחד?
אם נניח כל ילד, כן. מ-18 עד 40, כמה? בערך 20, נכון? מ-18, 22 ילדים.
אם זה כל שנתיים,
זה... דרך אגב, יש, אני מכיר משפחות. עוד משפחה, לא 22, שיש להם 20 ילדים. לא, לא. משימה אפשרית. גם כשאני התחתנתי, לא האמנתי שהשם יזכה אותנו ב-12 ילדים. אם הייתי מתחתן צעיר יותר, אז אולי היו לנו יותר ילדים היום. לא יודע, בעזרת השם. אדם צריך להיות טבעי. אתה טבעי, זאת אומרת, מה זה טבעי? כל מה שאפשר להביא נשמות טובות לעולם, להביא. בלי כל מיני חשבונות ודברים כאלה. היום, לצערי הרב, יש כאלה שעשינו לנו חשבונות. קודם כל חשבונות, אם בכלל כדאי להתחתן. אחרי שהם גורמים את החשבון הזה, אומרים, רגע, עכשיו ילדים, וואי וואי, כל ילד כמה עולה? כמה עולה כל ילד? לא יודעים, אני גם לא יודע, אבל עולה. בארצות ששם החומרניות היא שולטת מאוד, אין הרבה ילדים. או בצרפת, או ברוסיה, במקומות כאלה. שם עושים חשבון מבחינת מספר הילדים, עושים חשבון כמה עולה כל ילד. אתה בא, כמה ילדים יש לך? שלושה. קיבלתי פרס סטלין. שיש לו שלושה ילדים, סטלין, יש לי ארבעה ילדים. ילד אחד זה בסדר, שניים זה כבר מתחילה להיות בעיה. וכו'. סליחה שאני אתן דוגמה. היום, ברוך השם, משפחה יראת שמיים, יש בה אמונה, יראת שמיים, יש להם הרבה ילדים. ככה היה גם בגלות, לפני הקמת המדינה. הוריי למשל באו במשפחה שלא היו אמנם הרבה, שבעה, שמונה ילדים, אלי להם. אבל בגלל שהיה תמותה גדולה, היו הרבה בעיות. אבל זה היה דבר טבעי, אדם צריך להיות טבעי, ללכת לפי הטבע שלו. במצרים זה לא היה טבעי. כל לידה, שישה ילדים, שש כפול... עשר כמה זה בערך?
שישים.
אה? שישים. כפול עשרים כמה זה? 120. הולכת משפחה, אבא ואמא, 120 ילדים מסביב. פלוגה. פלוגה. זה מה שהתורה אומרת. הריבוי לא היה ריבוי טבעי. הריבוי וישרצו. למה? כי באנו למצרים 70 נפש. יצאנו ממצרים 60 ריבוע גברים, מיליונים. ככה גם בהיריון של אישה, התאים של העובר, הרי העובר מתחיל מזרע שהוא מיקרוסקופי. התאים מתרבים, מתרבים בקצב לא, לא רגיל. בצורה כזאת, גם במצרים היה דבר כזה. מצרים מבחינת הריון של עם ישראל, זה ההיריון. והריבוי היה עצום. והדבר הזה גרם למצרים בעיה. קוראים לזה, היום קוראים לזה בעיה דמוגרפית. הם ראו את הריבוי הזה, הם קיבלו פחד. מה יהיה? מה יהיה? זה מה שהוא אומר. בהמשך הוא אומר, והיה קם מלך חדש במצרים שלא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. מה עושים? נגד הריבוי העצום הזה, מה עושים? אז זה נלמד פעם הבאה. בכל זאת, זאת הייתה הבעיה של המצרים עד, קוראים לזה בעיה דמוגרפית. דמוגרפית. ריבוי המיעוט נהפך לריבוי. אותו דבר, להבדיל אלף אפשר הבדלות במדינת ישראל עם הערבים. יש בעיה דמוגרפית. מה יהיה? כל ערבי נושא 4 נשים. כל אחד, הפחידו אותנו, הפחידו אותנו. היום מסתבר שזה לא מפחיד. היום משפחות יהודיות יש הרבה יותר ילדים מאשר משפחות ערביות. שאלו אותי למה. לא יודע, ככה, עובדה. סטטיסטיקה. לא צריך לפחד מה... בכלל, אם כולם יחזרו בתשובה, אז יהיו משפחות ברוכות ילדים במדינה. והריבוי יהיה עצום. אני ראיתי שהשנה, רק השנה האחרונה, נולדו 176,000 תינוקות במדינה. 170,000 תינוקות. זה עצום, הדבר הזה. ושימו לב, כאן תלכו בקריאת משה, כמה אנשים מסתובבים עם עגלות של תינוקות. המון! המון! ברחוב. ילדים קטנים. יש מקומות שאתה הולך, אתה לא רואה ילד קטן אחד, תינוק אחד. אתה מחפש עגלה, גן ילדים, אין גן ילדים אפילו. כי אין ילדים, אז אין גן ילדים. מישהו אמר לי שהיה בגרמניה, בביקור, הוא אומר, אני לא ראיתי ילדים קטנים. לא ראיתי, פשוט ברחובות, לא, אין דבר כזה. למה? כי שם לא מביאים ילדים, כי מקום שאין אמונה, רק הכסף מדבר, אז במילא אנשים לא רוצים להביא ילדים. זה מה שאומר כאן, הייתה להם בעיה דמוגרפית. ברוך השם, עם ישראל מתרבה. ורק עולים חדשים השנה, סי, 26,000, 28,000. עולים חדשים. מה זה? רק התחלה, הזרם. עוד מעט יבואו כולם. מה נעשה איתם? מה אתם אומרים?
צריך מקום.
מה נעשה? יהיה מקום או לא? יהיה. יהיה, ודאי שיהיה.
יש מקום ב-6,000
מצרפת. כמה?
6,000 משהו
מצרפת. רק מצרפת. זו רק ההתחלה. לי אין הרבה. טוב, אנחנו במשניות. בפרק ב', משנה ד'. מזהמים את הנשיות וכורכים אותן וכותמים אותן ועושים להם בתים ומשקים אותם עד ראש השנה. רבי אליעזר בר צדוק אומר, אף משקהו את הנוף בשביעית, אבל לא את העיקר. מסביר הרב קהתי, מה נקרא מזהמים את הנשיות? נטייה שנקלפה, דהיינו הקליפה של העץ, מדביקים זבל במקום הקולף לאבריו, כדי שלא תמות הנטייה. יש מפורשים, מושכים את הנטיות בשמן שריחו רע כדי להבריח את התולעים. זה נכון, אני זוכר כשהייתי חקלאי גם היו עושים, עשו איזו משחה כזאת. אם היית גוזם את העץ, גיזום רציני, אז במקום הגיזום היו שמים משחה כזאת, שלא יבואו כל מיני מזיקים שיבואו לתוך העץ, מסיבות אחרות, אני כבר לא זוכר מה הסיבות. זה מה שאומר, הם מזהמים את הנטיות וכורכים אותן. מה זה כורכים אותן? ומטליט להגן עליהם מפני החמה ומפני הצינה. כן? ויש מפרשים, מקפצים את הענפים, קושרים אותם למעלה לראשיהם שלא יהיו נוטים לארץ. נכון, היום יש מקומות שיש כל כך הרבה פירות שהפרי שובר את הענפים, רוב... זה כמו תפוחי עץ ודברים כאלה. זה שפע כזה יש במדינה, זה משהו. אז קושרים את הענפים שלא יקרסו. קוטמים אותם, חותכים ראשי הענפים, יש מפרשים, נותנים אפר על שורשיהם להשביחם. ועושים להם בתים, מקיפים אותם בקנים ועושים להם סוכה כדי להגן עליהם מפני החמה, מפני הצינה, גשמי הזעף ורוחות הסערה. אז עושים מין סביב ל... גזע על העצים איזה, היום לוקחים חבית, פשוט חבית ששמים וגדל מתוך החבית. בעיקר הייתי מבצעי זית ודברים כאלה עושים. על מנת שלא יאכלו גם החזירים וכל מיני בעלי חיים שבאים לאכול. ומשקים אותם, שופכים מים על ראש האילן והם יורדים על גוף האילן כולו ומשקים אותו עד ראש השנה. אין תוספת שביעית, אלא עד ראש השנה אפשר לעשות. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אף משקהו את הנוף בשביעית. אפילו, לא רק בראש השנה, אומר, אפילו בתוך השביעית. היינו ראשו וענפה, אבל לא את העיקר, את השורשים, שלא יעשה שביעית כדרך שעושים משאר שנים. יש גורסים, אף משקהו על הנוף בשביעית, אבל לא על העיקר. היום למשל משקים בממטרות ודברים כאלה ועל הנוף. יש משקים דרך האדמה ובעלות ודברים. אז הוא אומר, זה מותר גם בתוך השביעית עצמה. אנחנו באורות. אורות התחילה. דף מם ור. מם, מם, מם חץ, סליחה, דף מם חץ. אמרנו שהבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, לדעת שאלוקים אוהב אותנו, כן? והאדם צריך לדעת שאלוקים רוצה רק בטובתנו. טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. כשלהגיע להכרה הזאת, להבנה הזאת, אז הוא אומר, צריך בן אדם בעצמו ללכת בדרך האלוקים. אם הוא הולך בדרך השם, ומילא הוא רואה איך האלוקים טוב לכל. זה ברמה הפרטית. וגם ברמה הציבורית. אבל לפי, אנחנו בממחת, בסעיף שלפני הסוף. אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית של התורה, ראינו את פעם שעברה, המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבו ביחס האלוקי, ומוכרח קשר האלוקות להיות בקרבו קשר נוכרי, והאלוהים יהיה בה אל נכר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקרקרטוריות, המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. לעת עתה עוד לא באה התרבות האנושית במידה זו להכין, להבין, להכין סימפתיה אלוקית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. ועל כן איננו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. אומר, הקיבוצים הכוונה היא אומות העולם. צריך לדעת, בעולם, היום רואים את זה בחוש ממש, יש חברות שלמות, הרוע והרשע והאלימות והדברים, זה חלק בלתי נפרד לתרבות שם, הדבר הזה. למה? בגלל האמונה שלהם. הם מאמינים שהעניין האלוקי, כמו שהם אומרים, הוא דין, מידת הדין, מידת הורה. תראו עכשיו מה נעשה בסוריה, בעיראק שם. עברת עבירה, מה עושים? קורטים יד. עברת עוד עבירה, קורטים ראש. לא יאומן דבר כזה. בזמן מודרני כזה. ולא רק זה, אם זה היה מלא, אבל זה מלהיב את ההמונים. הם רואים בזה, אלה שאומרים, סימן שהחברה הזאת, שהיא רואה באלימות, זה קריטת ידיים וראש וסקילה וכל מיני דברים כאלה, כחלק בלתי נפרד מהתרבות, סימן שמשהו באמונה שלהם שם מקולקל. מה הם צריכים לעשות?
תשובה.
לעשות תשובה. זה לא נורמלי, אבל זה לא רק המוסלמים. גם באירופה, צריך לזכור שלפני בשואה, רצחו מיליונים בגזים, בשרפו אותם, בגנו אותם, מה לא עשו? זה מראה התרבות, הרי זה תוצאה של התרבות, הדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר כאן, עדיין המין האנושי לא בשל, לא הגיע לאמונה של סימפתיה, שאלוקים מסמפת, אוהב את הבריאות ואומר אלה. אדרבה, הציור אצלהם הם מי שכל דעלים גבר, כוח, הכוחניות, האלימות, העריצות, זה הדבר שהוא חלק בלתי נפרד מהחברה האנושית, לצערנו הרב. אבל מורשת ביתה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, עם ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימי. כן? אנחנו, הסימפתיה זה חיבה ואהבה. הרגש מעיד והבינה מברר שאלוקי עולם היחיד המיוחד הוא הטוב הגמור. לא איזה מין מישהו עם נבוט שכל הזמן מרביץ לנו על הראש. הטוב הגמור. החיים, האור, הכל. המרומם על כל. ומרומם על כל רוממות. וטוב מכל טוב. טוב לכל רחמיו ורחמיו על כל מעשיו. טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה על הכל. אף סימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה, זו לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. ואם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה של הטוב, כמו שאומרים בתפילה כל יום, הטוב שמך ולך נאה להודות. הטוב שמך, שם השם, מבטא את הטוב האלוקי. הנסתגלה לה הנבואה, באים הנביאים להזכירה, והוכנו לה הגלויות לפשט את הקוממיותיה. כמו שאומרים ברוב הבנותינו, גלינו מארצנו. זה עונש חינוכי. עד שסוף כל סוף תנצר בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. הצמאון החי, צריך להבין, כל ההיסטוריה זה בעצם להגיע אל הטוב. כתוב שאדם נברא בגן עדן, היה הכל טוב. אבל הוא גורש מגן עדן, כי אכל מעץ הדעת טוב אליו. אפשר להגיד שכל ההיסטוריה זה פתיחת מעגל בגן עדן, אחרי גירוש מגן עדן ומעגל הולך, אבל במקביל הוא הולך ובסוף מסתיים, איפה? בגן עדן. לגרש את הרע מקרבנו, מקרב הכלל והפרט וכל הדברים. בכל ההיסטוריה של המין האנושי. ועם ישראל יש לו תפקיד מרכזי בכל העניין הזה. שהוא מביא את הדוגמה של באמת, שבאמת כמו שהאלוקים טוב לכל ורחמה לכל מעשה. גם אנחנו צריכים להיות כאלה ללכת בדרך הזו. נסתפק בזה.